אנחנו נמצאים בחלק האחרון של ההקדמה. החלק האחרון של ההקדמה מדבר על הסבר הפרק של תורת השם תמימה משיבת נפש, ידעות השם נאמנה מחכימת פתי, על רקע מה שהקדים המהר"ל לומר שהעוצמה והגדלות של תורה היא בכך שהיא באה מאת השם. וכיוון שבאה מאת השם, אז בכל הרבדים השונים שבו אנחנו באים לידי ביטוי, יש מהפכה שלמה. אז נראה את הדברים ככה קודם כל ממש בסיכום קצר. הדבר הראשון זה בעמוד, אנחנו נמצאים בעמוד וו, נחזור עליו, אחרי זה נגיע למקום שעצרנו בו קודם. והתחיל לומר תורת השם תמימה משיבת נפש. הדבר הראשון, תורת השם תמימה משיבת נפש. מה אתם זוכרים? על מה מדובר פה? על איזה מישור? איזה מעגל? רגע, אתה עברת ישר לשכלי, יש לנו קודם. הנפש, הנפש זה הזהות, זה העצמיות. העצמיות עצמה מתבררת בשלמותה, ואומר, מקבלת הגדרה של חיים, כמרנו שהתם זה החי, זה שהוא כל כולו מזוהה לגמרי עם משהו, וזה יכול לקרות כאשר הנפש שווה למקומה, או שהיא שווה למקומה מלשול להתיישב, שהנפש מתיישבת בדעתה, משיבת נפש, או להיותה חוזרת למקומה, מחזירה, משיבה, או מתרעננת, משיבה מלשון משב רוח. כל הדברים הללו עניינם להחזיר אותי למה שאני באמת. וכל החיפושים אחרי כל מיני משמעויות, מביאות למפגש חלקי. מהתורה, שהיא מקור הנשמה, שהנשמה היא חלק אלוק הממעל, וממילא הנשמה מסוגלת לקרוא, להבין, להתכתב, להגיד את ההוויה שנמצאת בנפש. דבר ראשון, תורת השם תמימה משיבה לנו את הנפש. חנן לכבודך, אנחנו חוזרים עכשיו על הדברים. זה דבר אחד. אחרי זה הפסוק הבא, עדות השם נאמנה מחכימת פתי. כאן מדובר על הצד השכלי. הצד השכלי זה עדות, הכוונה היא העברת מידע, כמו העדים, פשניים עדים יקום דבר. נאמנה, הכוונה היא מחוברת בצורה עוצמתית אל האמת, אל החוכמה. מחכימת פתי, והגדרנו באופן כללי שהמחשבה האנושית מטיילת לה ומנסה להביא מסקנות שונות ומשונות לכל מיני דברים. אבל אם היא עוסקת לא בעולם של המשמעויות, אלא בעולם של התופעות, אז בעצם, כמו שאמרנו, הטבע יכול להגיד לי מה, אבל הוא לא יכול להגיד לי למה. הוא לא יכול לתת לי הכוונה. התורה מורה את הדרך, נותנת את החזון, ומתוך החזון הזה מתבארת החוכמה. אם אני הולך בלי חזון, ואני מנתח את הדברים רק באופן טכני, אני יכול להישאר פתי, לא יכול להתחבר לדברים. התגמנו את זה עם המשל של המדע, שיכול להיות מתקן את העולם, ויכול להרוס את העולם. השאלה היא מה החזון. זה הדבר השני. הדבר השלישי, עדות השם נמנה מחכימת פתי, אנחנו נמצאים בעמוד וב, בעמודה השנייה, לאחר מכן פיקודי השם ישרים מסמכי לב, שזה המישור של הרגש, של שמחה. למה אומר המהר"ל, כאשר אדם הוא בשלמות ובשמחה? זאת אומרת, אם העולם כולו מאיר על ידי כך שיש, א', כמו שאמרנו, משמעות לעולם. לא רק יש משמעות, אלא גם אפשר להבין את ההתגלות, את מעגלי החיים שמתגלגלים ובאים, אדם רואה את השלמות הזאת ומתעוררת בו שמחה גדולה, והתגמנו את הדבר על ידי המילה שיר, נכון? שיר, השיר שור, השור, הישר, כל מה שמוביל אותי בעצם למצב שבו אני פתאום רואה מציאות מאירה, מזהירה, משמחת, שלמה. ומתוך כך, פיקודי השם ישרים, שוב ישרים מלשון שיר, מלשון כיוון, הם באמת מרוממים אותי לאיזושהי בשורה גדולה. הבשורה הזאת היא גורמת למשמחי לב. עד כאן למדנו. עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא שאותו נקרא בפנים, כי עוד לא למדנו. ועוד אמר, אנחנו נמצאים בעמודה השמאלית, מצוות השם ברא מאירת עיניים. מאירת עיניים. שימו אליי מה אנחנו מדברים עכשיו, על מצוות השם ברא מאירת עיניים. מה זה? כנגד איזה מעגל חיים? מה? עשייה, יפה. מצוות השם זה המצוות. זה העשייה, זה לעשות. כן, היא ברא מאירת עיניים. מה? איך זה קשור? יפה, איך זה קשור? מצוין. בואו כדי לקשר את זה לאיך שזה קשור, לפחות בחלק, נביא גמרא. הגמרא במסכת סוטה מדברת על הפסוק, כי נר מצווה ותורה אור. בסדר? אומרת, מה בין מצווה לבין תורה? והיא מביאה משל. משל לאדם שהולך בדרך. חושך ואפלה. כיוון שהולך בדרך, בחושך ואפלה, ירא מן הקוצים, מן הברקנים, מן החיות הרעות שיבואו ויטרפו אותו. והוא מפוחד, הוא לא יודע לאיזה דרך ללכת. בכלל, הכל חשוך. אין לדעת איך הדרך הנכונה, לאיפה היא מובילה. הגמרא קצת מעריכה, ואני אקצר, אומרת הגמרא כך, משל לכך שעכשיו אנחנו מדליקים, האדם מדליק פנס, בלשון הגמרא מדליק אבוקה, והוא הולך, מה הוא הרוויח עכשיו? שמה? שכבר הוא לא מפחד מן הקוצים, מן הברקנים. למה? מכיוון שהוא רואה את הדרך שסביבו. הוא רואה את הדרך שסביבו, הוא יכול ללכת בביטחה. אבל עדיין אינו יודע... החיות זה משהו ביניים, אבל בסוף מה אינו יודע לאיזה דרך הולך. נכון? כיוון שהגיע לפרשת דרכים, זאת אומרת, כיוון שהאור העיר והיה איזה שמש שזרחה, כן, אני קצת דילגתי, אבל בסדר, אתה יודע מה זה? נתיב
התורה, במערל.
נכון, דיברנו, למדנו את זה, נכון? נחינם, שריך. כל התורה אצלך מונחת בכיסך ובלבך, שריך. בקיצור, אז מה אנחנו רואים? כאשר מגיע אדם כן, זאת אומרת, השלב הביניים שם זה שעלה השחר, ואז הוא יודע בדיוק לאיפה הוא הולך. במילים אחרות, מה מטרתה של המצווה? מה בעצם מטרתה של המצווה? להוליך אותי לכיוון ברור ולהציל מהסביבה שאינה מבוארת, נכון? זאת אומרת שמצוות השם ברא מאירת עיניים, עכשיו תקראו, תשבו בין זה לבין זה, מה פה שמצוות השם ברא מאירת עיניים? בעולם העשייה, נו, בעולם העשייה מה? היא מיראה את הדרך, נכון? היא מיראה את הדרך. זאת אומרת, כיוון שאני חי בעולם העשייה. עולם העשייה זה עולם של פרקטיקה. זה עולם של בינוי, בניית דרך החיים שלי. כיוון שכך, צריך שהדרך החיים תהיה מדויקת, תהיה מסודרת, תהיה מכוונת, תהיה מאירת עיניים, במובן שאני רואה לפני מה אני הולך, נכון? זאת אומרת, במילים אחרות, התורה נותנת הכוונה לעולם המעשי. למה? בגלל שאם אדם לא נמצא בעולם המעשי, אלא בספקולציה ובמחשבות, הרי שהוא לא יודע, אם לא, הוא לא ייפול בבורות ובסדה, בכל מיני פחתים וכל מיני חיות רעות וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? זאת אומרת, החלק של, נקרא את זה במערל, רוצה לומר, כי התורה מלמדת לאדם את המעשה אשר יעשה, ולא נחשב שהולך בחושך. אם אדם יודע מה נכון לעשות ברגע מסוים או בזמן מסוים, הרי שיש לו אור בעשייה שלו, יש לו משהו משמעותי בעשייה שלו, ולא נחשב שהולך בחושך, שפועל באופן בלתי מסודר. ולפי זה אמר, מחכימת פתי על החוכמה מחכמת אותו, בסדר, זה התורה שהיא מחכימה במובן, כמו שאמרנו, יש חזון, יש כיוון, יש תוכנית עבודה, אבל, וכאן אמר, מצוות השם ברא מאירת עיניים, שלא ילך במעשיו בחושך, רק יעשה המצווה, עד שאדם הוא שלם לגמרי, בין בשכלו, בין במעשיו. נביא אומר, גם בצדדים העיוניים, וגם בצדדים המעשיים, בשניהם תהיה הכוונה. בסדר? והדבר הזה כל כך נכון, כי עולם ההלכה בעצם, מה הוא שואל? מה עושה עולם ההלכה? עולם ההלכה שהוא בעצם מה שאנחנו עוסקים פה עכשיו, הוא מדייק לנו את החיים, נכון? יש לנו התלבטות, מה אנחנו צריכים לעשות במצב מסוים? איך מתייחסים אליו? מה ההלכה אומרת? אנחנו רוצים לגדל, נגיד ככה, נאמר במשל, בחלק הראשון, את עדות השם נאמנה מחכימת פתי, ולכן אנחנו לומדים את עניינה של השבת. בסדר? סתם כראי. שבת. שבת, עולם ומלואו, מלא משמעויות, מלא כיוונים, בכל המישורים כולם, איפה שלא תסתכלו, מהאדם הפרטי, דרך הצד המשפחתי, דרך הצד הקהילתי, דרך הצד הלאומי, דרך הצד העולמי, דרך הצד שבעצם כולל את כל היקום כולו. בכל דבר ודבר מופיע כאן אלמנט, שהאלמנט הזה זה גילוי הקדוש ברוך הוא על ידי המנוחה, שכל העולם שובט מעבודתו, ואנחנו ממליכים את שם השם, ישמחו במלכותך, שמרי שבת וקורא עונג. בסדר? נפלא רעיון, חובק עולם, באמת חובק עולם. זאת אומרת, הייתי אומר, באמת חובק עולם כפשוטו, גם מי שאינו יהודי קיבל הרי במשך גלגולי ההיסטוריה את ערך השבת, ולכן יש יום שבתון, לא משנה. זה ההשלכות של המתנה טובה, שאומר הקדוש ברוך הוא, שיש לי בבית גנזי ושבת שמה, היא באמת מתנה טובה. תחשבו שלא לנו שבת. היינו כמו בסין, שהיה רק יום אחד מנוחה, וכל שאר הימים עובדים מהבוקר עד הערב. מה היה קורה אז? היינו מאבדים את הקשר לצד הנשמתי שלנו ושל העולם כולו. היינו הופכים להיות עבדים עבדים, נכון? ממש. יפה, כל זה הצד הרעיוני, נפלא, גבוה. עכשיו, מה זה אומר בפועל? נו, בסדר, הבנתי. אז אני יכול לשבת ולהעביר איזה שיעור ממש מאוד, מאוד עמוק על ענייניו ורעיונותיה של השבת. סליחה, אבל מה זה אומר בעולם המעשה? מה זה אומר בעולם המעשה? זאת אומרת, איך הדבר הזה יבוא לידי ביטוי מעולם שהוא מחכימת פטי לעולם של מצוות השם ברא? צריך את הצוותא. צוותא, מה זה מצווה? מצווה זה לשון ללכת בצוותא, ללכת יחד עם. מה פירוש? הקדוש ברוך הוא עכשיו יופיע לי בחיים. האידיאל הזה שהקדוש ברוך הוא מופיע דרכו, פשוט יופיע בחיים. פירוש הדבר, אני... מה זה נקרא לא להיות בעולם העשייה ביום השבת? עכשיו, כמובן שיש בזה גם צדדים נגלים, מסתרים, יש דברים קבלים, יש דברים שלא מובנים, יש דברים שהם חוקים, יש דברים שהם רק מפני שריבונו של עולם ציווה. הכל זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, אבל באמת בזה זה מתחיל ובזה זה נגמר. אבל... אם אני מדייק בעולם ההלכה ויודע שזה נקרא בישול וזה לא נקרא בישול, ולכן זה אני יכול לעשות, זה אני יכול לעשות, וכן הלאה, 39 אבות מלאכה וכו' וכו', לאט לאט העולם שהוא עולם אידיאלים הופך להיות עולם של ביטוי בעולם המעשה. כמובן שהלומד ילמד א' את הדיוק בעולם המעשה, דבר שני, הוא ינסה בצורה כזאת או אחרת גם לחבר את זה לעולם האידיאל, לעולם המשמעות, או בצורה הכי כוללת, או בצורה של מה הדבר הזה בדיוק מבטא בדבר. כן. מה הוא עושה?
מרדד אותו, או אני אומר, נגיד שבת, באמת, זה נקרא רעיונית, זה דבר מדהים. ואז אתה לא יודע, אתה אוכל, אתה מפריד אפונה מאורז בשבת בכלל את השבת. זה כאילו לפעמים נראה שהלפעמים יש פעמים שהמצוות דווקא כאילו לפעמים מורידות כזה, אתה לא יודע אם מורידות, אבל אתה לא מבין את הקשר.
נכון. מצד אחד. זאת אומרת, כל הורדת אידיאל המציאות צריך ניצוק לתוך כלי. זאת אומרת, האידיאל הוא מערכת מרחבה מאוד, עכשיו אני יוצק את זה לכלי. הכלי הזה בהסתכלות אחת, באמת זה עולם שהוא עולם של צמצום, נכון? באמת הכלים האלה הם צמצום, הם צמצום של האור הגדול לעולם שבו אנחנו חיים, נכון? אבל מצד שני, אנחנו כנבראים, זה הופך את העולם לריאלי, ולא למיסטי, למין איזה מין, איזה מין, משהו מאוד מאוד ריאלי. הדבר הזה הוא מאוד פשוט, הדבר הזה יכול לקבל דוגמה מדהימה. שאלה שלך מפרשת השבוע. אני רוצה שאתם תנסו את הלסו שנייה אחת לדמיין דימוי מדהים. עם עומד לצאת ממצרים. איזה יופי. שומעים כבר ממש סוף התהליך. עם ישראל מרגיש כבר, שומע את הקדוש ברוך הוא, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. בחוץ יש צעקות של המצרים, של הבחורות. בקיצר, בלגן שלם, העולם מתהפך לגמרי. עוד רגע הם יודעים שהם לוקחים את משארותם צועות בסמלותם על שכמה, יוצאים לחיי חירות וחופש, הולכים לייסד אומה. וואי, 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 וואי. מה הייתי עושה אם אני הייתי שם? אתה יודע שאני הייתי מתבלבל, כל כך הרבה רעשים, כל כך הרבה זה, מה... עכשיו תחשבו עכשיו מה הולך לקרות. אומר הקדוש ברוך הוא לחבר'ה, שזה בני ישראל, תשמעו, מה שאתם צריכים עכשיו לעשות, באותו זמן שיש את כל התהליך הזה, שבו בבית, אתם לא יוצאים לשום מקום. א', אתם לא יוצאים לשום מקום. דבר שני, אתם לוקחים את קורבן הפסח, ואוי לכם, כשאני אומר את זה בכלל בעיניי בצורה כזאת, אוי לכם אם תשברו איזו עצמותיות קטנה בסעודה שלכם. זאת אומרת, עכשיו אתם צריכים לקחת את הפולקה, בסדר? ולא תשברו בו, עצם לא תשברו בו, נכון? עצם לא תשברו. עכשיו תחשבו, איך צריך להיראות אדם שצריך עכשיו בלחץ לא לשבור איזושהי עצמונית קטנה? תחשבו, העולם מאחורי הוא מצטוער, אבל מה הוא דואג לשפיץ? של העצם, שלא תישבר, איזה כוחות נפש יש כאן. שמתם לב? איזה כוחות אדירים יש כאן. מה זה? מה זה אומר? למה הקדוש ברוך הוא עשה דבר כזה? יא חבר'ה, צאו בריקות, תעשו שמחה, תשתו משקה. בסדר, אתם יודעים, לא לצאת, לא לצאת. תעשו בפנים טיש. מה אתם פתאום אוכלים לי כמו איזה... מה, איך אתם מבינים את זה?
חופש אמיתי.
למה זה חופש אמיתי?
כי בסופו של דבר, אני לא מושפע מהבחוץ.
יפה, זאת אומרת, אתה אומר...
הנס...
ואיך זה בא? מעולה, אתה אומר שזה יכול, זה אי השפעה מבחוץ, זה שזירת עד עכשיו, איפה, איך זה בא? האם זה בא על ידי זה שנתתי הרצאה בנושא חירות, או על ידי זה שעכשיו בפועל אני פועל, על ידי העצם הקטנטנה הזאת, אני מבטא את את המכוונות מטרה שלי, שאינה משתברה לשני פנים. נכון? שמתם לי, דבר מדהים. יש פירוש אחר, המשך חוכמה, זה לא, זה קצת קשור, זה לא ממש, הוא משתמש במילה לועזית, הוא אומר, דבר יפה מאוד, הוא אומר שהצורך היה לחנך את העם, שם המילה היא, לדיצפלין. מה זה דיצפלין?
משמעת.
משמעת. זאת אומרת, כן, גם בצרפתית זה דיצפלין? עניין, גם גם...
כל הלעז זה צרפתים בסופו
של דבר. דיסציפלין, זאת אומרת מה הכוונה? יא עם, מעורבב, עם כל כך הרבה... צריך לה... שהם יצאו כמו חיילים. ולכן להם חובה שהם יוצאים, ביום ההוא יצאו כל... נו, כל מה? לא, איך? כל... לא, יש מילה חשובה. כל צבאות השם ארץ מצרים. זאת אומרת, החבר'ה, העבדים האלה הפכו להיות לא... איזה גיבוב של הרבה הרבה אנשים שיוצאים, אלא חיילים. כן? זאת אומרת, אז המשך אומר, זה צד של, איזה, של ארגון שהוא חיצוני, זה מצוין, יצאו, אבל זה גם ארגון פנימי של הנפש. אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שקונים אידיאלים על ידי מעשה. זה נראה רידוד, אבל זה שיא העוצמתיות שלנו, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בגוף, כדי להצליח לחבר את הדבר הזה. בסדר? זה אולי תשובה לשאלתך, שהיא מאוד עמוקה. זאת אומרת, כי זה באמת יחס למצוות. אדם אומר, וואלה, מה אכפת לי אם אני לוקח עכשיו את האופונה עם האור הזה, בלי האופונה, אני עכשיו מחלק, מה אתה רוצה ממני? אז קודם כל צריך לדעת, שעוד לפני שאני נותן טעמים נפשיים, פסיכולוגיים, זה, צריך לדעת, ריבונו של עולם אמר, אנחנו עבדי השם, זה הכל. הוא אומר לנו לא לשבור עצם בשפיץ של הזה, אנחנו לא נשבור. זה דבר אחד, נכון? ומלכנו, המלך מצווה, מה לעשות? אבל מעבר לזה, כמובן, אפשר להיכנס לאידיאלים. האידיאל הזה, שמה זה בכלל עבודה בשבת, ומה זה מלאכה בשבת? האם אסור לעבוד בשבת, או אסור לעשות מלאכה בשבת? אסור לעשות מלאכה בשבת. מה ההבדל בין מלאכה לבין עבודה? יפה מאוד, עבודה אתה יכול להזיע עד מחר, אתה לוקח איזה ארון אדיר, ואתה עכשיו דוחף אותו בבית מצד לצד, יש בזה כל מיני דינים דרבנן, מה כן ומה לא, אבל עקרונית, אתה יכול לעשות את זה. לא, לא, אני... כן, לא, בסדר גמור. בסדר גמור, אני אומר, יש שם משהו כזה, כלי עץ עשוי לנחת, יש נקרא, יש בהלכה דבר כזה, שלפעמים מדרבנן הוא עכשיו למוקצה, בגלל שהוא עשוי לעמוד, ואת, אבל זה עניין של דרבנן. מדאורייתא, ודאי, אתה יכול להביא פה, לבוא ולארון אדיר. לעומת זאת, טיק, מתק החשמל, אוי ווי, מה עשיתי? אני עכשיו דרבתי את הזה, מה עשיתי פה? מה ההבדל? ואז נכנסים להבדל, כמו שהאוויר שומר, הבדל בין מלאכה לבין עבודה. שהתורה אסרה להיות, ליצור משהו שלא היה קודם. אבל לא לקחת למה שהיה, למעט מלאכת הוצאה, שזה מלאכה גרועה זה נקרא, כי זה, לכאורה אתה לא יוצר כלום, ואז איזשהו סריף מסוים שנקרא הגדרת החפץ על פי מקומו, שזה עוד איזה עניין שהוא יוצא מה... זה, אבל זה כבר פינה, באופן עקרוני, כל דבר שהוא יצירה. עכשיו, כמובן, מזה אני הולך לשאול, מה זה נקרא יצירה? ואז היצירה הדוגמית של היצירה הכי... במיניאטורית, אבל הכי משמעותית, היא בניית המשכן. בניית המשכן זה לקחת ולבנות דבר שהוא כלי מכיל קדושה. ולכן לקחו את למתת המלאכות המרכזיות, לקחו חז"ל בקבלתם, כן? לקחו את, 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 את הסמיכות שבין משכן, משקדש לבין שבת, כן? שבתותיי תשמרו את מקדשי תיראו, כדי לעשות היקש ולומר מה שיצרת. השתמשת, יצירת הקורבנות, תולים מחלוקת ראשונים, אם זה קורבנות או שזה בניית המשכן, שכנת האור לזה וכו' וכו' וכו', ואז יוצא שאני לא יוצר, אני שובט, כי אני מגיע לחלק הנשמתי היותר עמוק שיש בי. כן.
אפשר להגיד שאדם יוצא את אבות מלאכה, שאני אעשה במשכן בשביל להכשיר מקום לקדושה, אסורה בשבת, בשביל שאנחנו לא נעשה, ואז אנחנו נוכל לקבל את זה בקודש בשבת.
אמרת דבר נפלא ביותר, כי כל אדם הוא בעצם מקדש מעט, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז בעצם כדי ליצור מקדש בתוכי או בתוך עם ישראל, באופן כללי מבחינת הזמן, אז יש לנו מקדש במקום ויש לנו מוקדש בזמן. המקדש במקום זה המשכן, ירושלים זה, המשכן בזמן זה שבת. והם מתחברים אחד לשני באותם אלמנטים, שהעיקרון הוא שבנו של העולם הוא בעל הבית, ולכן אני לא יוצר ביום הזה, כדי כי ששת הימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ובמשביעי שבת ויהי נפש. אז כל זה אם אני אתן, יהיה פרופסור לשבת. בסדר? אבל אני נאמר, אתן הרצאה בשבת על ערכה האדיר של השבת תוך כדי זה שאני מעשן ואני עושה מצגת. כמובן שיש פה סתירה אדירה, כי העולם שלנו זה עולם שהאידיאלים יבואו לידי ביטוי בה בפועל. ולכן מצוות השם ברא, ברא זה בהירה. מה זה, מה פוש דבר בהיר? בעולם של חושך.
בורית.
מה?
בורית, ברור.
ברור, בורית זה נקי, נכון? ברז בחוץ. כאילו זה מעורר את האידיאלים שהם באידיאל, החוץ על השטח, ברע, מהירת עיניים. הכוונה היא מה פה זה מיד, אני לא רואה עולם מטושטש, אלא אני רואה עולם בהיר. עולם בהיר, פשוט, זה לא רבות על להיות עולם בהיר, כשאני עומד, אין לי שום דבר, רק מסתכל על הנוף, רואה את, את, את האופק, וזה זה נפלא, אבל אם אני יכול לראות בהירות, גם במה אני אוכל ומה אני לא אוכל, עכשיו אם אני מכניס את זה לפה או לא, מצוות השם ברא, זאת אומרת, לקחת את הציוות הזה, את הצוות הזה, את המצווה שהולכת איתי בחיים, כנגד שסה, כנגד רמח, כנגד ימים, כנגד איברים, ואומר, המצווה תמיד הולכת בצוותא איתי, נכון? תמיד הולכת איתי, למה, למה אני צריך בצוותא? כמו הדוגמה שנתנו, משל לאדם שהולך ב... ראשון באפלה, יש לו ברקנים, קוצים, חיות רעות, מדליק את האבוקה, אז עכשיו הוא ניצול. למה? כי הוא רואה את מה שלפניו. זו תמונה כללית, אז זה קשור לתורה, כמעט פטי. אבל בפועל, בצעדים שלי בעולם, שאני צועד, המצווה יוצרת ציוות, נכון, עם צוות מנצח, שפועל בעולם המעשה. הובן, צדיקים? יפה, בואו נספיק עוד איזה דבר אחד. ואחר כך אמר, יראת השם טהורה עומדת לעד. נכון? יראת השם טהורה עומדת לעד. שימו לב שכאן התורה נקראת יראת השם. כלומר, שמתם לב שהרי המהר"ל אמר, שכאן מוזכר שם מפורש כל פעם בתורה, כלומר שזה ממש בא מהגילוי של הקדוש ברוך הוא עצמו אלינו, שברגע שיש לנו תורה וקיבלנו מתנה כזאת גדולה שהיא התורה, ההשלכות הן מבחינה שכלית, מבחינה רגשית, מבחינה מעשית, ויראת השם טהורה עומדת לעד, פירוש על ידי התורה היא קנה הנצחיות. בדבר הזה רמזו פרק במה מדליקים. כי על ידי היראה יקנה הקיום הנצחי. על הפסוק יראת השם מיוצרו, והתבאר בפרקים הבאים, בעזרת השם יתברך, ואנחנו גם פגשנו את זה קודם בלימודינו. אז קודם כל נראה את המשל שהגמרא מביאה פה, זה דבר שדיברנו עליו, גם כשעסקנו בעניין של מה זה תורה לשמה. נכון? שמשל לאדם שנכנס, שרצה לקחת ולאסוף חיתים למחסן, רצה לאסוף חיתים לאוצר, למחסן שלו, והוא שם את החיתים וזהו. שם את החיתים וזהו, אחרי איזה כמה חודשים, נרכבו החיתים. מגיעו עכברים, מגיעו כל מיני דברים. אבל מה הוא צריך לשים? הוא צריך לשים קו חומתין. חומתין זה חומר משמר. זאת אומרת, אחרי ששמים את, את זה באוצר, לא יודע, חושבים באיזה פינה או שמפזרים את, 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 את החומר הזה שנקרא חומתין, וזה עוזר כדי שיהיה לזה קיום. בסדר? ואז אומרת, מה? אין יראת השם היא חוכמה. יראת השם היא חוכמה, על זה דורש את ה... או יראת השם יוצרו, שני פסוקים, שבעצם כל החוכמות שלמדנו, כל מה שלמדנו עד עכשיו, יקבלו קיום נצחי, כמו חומר המשמר, אם תהיה יראת שמיים. כי מהו היראת שמיים? במשל שלנו, החומר המשמר, יראת השם היא אוצרו. זאת אומרת, נחלקו, ראינו מחלוקת, האם זה אוצרו זה המחסן, שזה כאילו הכלי שבתוכו הכל מקבל משמעות, או הכוונה היא, אוצרו, הכוונה היא האוצר שנמצא בפנים בחומר המשמר הזה. אז מה זה? אז למה, אבל למה זה קשור? למה יראת השם היא החומר המשמר? מה אתם אומרים?
מה החומר המשמר? יראת שמיים היא החומר המשמר?
יראת שמיים היא החומר המשמר.
היא תורת השם.
היא תורת השם. זה מה שהוא אומר, יראת השם היא... לא למחלוקת, בסדר, אני רוצה, לא רוצה עוד פעם להיכנס למחלוקת, בסדר, כי זה יכול להיות, זה המחסן, לא, לא רוצה להיכנס עוד פעם, כי אז אנחנו נעשה על זה, ניקח את הרעיון. למה יראת השם היא אוצרו? למה היא החומר המשמר? יפה, זאת אומרת, אתה אומר, אתה אומר מה, אתם אומרים דברים מעולים, אתם אומרים, כאן מדברים לא על הגדרת הדבר, דבר חכם, דבר משמח, דבר זה, אלא מדברים פה על מהות הקשר. זאת אומרת, איך אני עכשיו מקבל את התורה, יראת השם זה אני עומד מול הגדול, הנשגב, האינסופי, ברוממות אדירה, ואני הקטן מקבל שפע, נכון? אם אני ירא שמיים, ואומר, אני לומד את התורה כשיח וכשירת הנצח. כמשהו שאני כל כולי מתבטל ואומר כמה גדול ריבונו של עולם שזיכה אותי הקטן לקבל משהו. ברגע שהיחס הוא יחס של הדבר ענקי שאינו מותחום בזמן ולא זוכר במקום, הרי בעצם קניתי קניין נפשי של טביעות אצבעות בנצח. זאת אומרת, עכשיו אני לא לומד, כי עכשיו במאה ה-21 מאוד מאוד מעניין לנתח סוגיה בצורה כזאת מאוד יפה. כן, בסדר, במאה ה-22 כבר זה יהיה אחרת לגמרי. לא, אני עכשיו שומע, מקשיב, שזה צריך, אם נאמר קודם, קודם זה היה בחינה מסוימת של אקטיביזם, משהו שאני עשיתי, אני למדתי תורה, פתי, מחכימת פתי, אני שמחתי בשמחת הטיש, אני אלא משתתי את המשקה, אני פעלתי במצווה. כאן הוא קבע, לא, היחס הוא יחס של התבטלות. אני לא שואל מה אני, האני שלי עשה, אלא מה אני מקבל. אני מקבל פה מתנה אדירה. ואז כשאני יושב, אני ביחס של קבלה, באיזשהו מקום ההיתנות, החוסן של מה שאני לומד, הוא אל מול פני הנצח. כי אני לומד פה את האמת, את הדבר הגדול. או, ולכן, יראת השם, תהורה, עומדת, לעד, היא עומדת לעד, היא נצחית, היא זאת, זאת אומרת, עכשיו אנחנו מדברים על היחס, לא על ההגדרה, קודם דברנו על ההגדרה של הדבר, עכשיו זה היחס, היחס שלי, זה יחס של יראת שמיים, הן יראת השם, היא חוכמה, יראת השם היא הבסיס לכל חוכמה, למה הן יראת השם היא חוכמה, הכוונה מסביר המהר"ל, שאין עוד חוכמה אחרת באמת, חוץ מאשר לעשות את הדבר דרך יראת השם, שכן בקרחי הים קוראים להן אחת. כך כתוב, נכון? ככה הים, הן יראת השם הכוונה, אחת היא החוכמה, יראת השם, שזה עובר דרך יראת השם. למה בככה הים קוראים להן אחת? נו, ומה, איך, איך, איך אנחנו אומרים ביוונית נקרא לזה? איך אומרים ביוונית אחד? יותר, נגיד שאנחנו one, נכון? One זה לטינית, זה אנגלית, אז one, יראת השם היא חוכמה, יש חוכמה אחת בעולם, שהיא החוכמה של לקבל מהאינסוף את ה... את המתנדה. מה? איך אומרים? אנד. אנד? אתה רואה? אנדי, לא משנה, אבל אתה שומע את הקיצור של האנד, נכון? איך אומרים בצרפתית? איך? איזה יפה, קצר, קצר ולעניין. טוב, כן. זה המישור שהוא מעבר למישור של המבנה של האדם, זה בעצם הייתי קורא לזה המעטפת. המעטפת של כלפי חוץ כבר. זה לא החלקים אצלי, אלא זה היחס שלי כלפי חוץ. היחס שלי כלפי חוץ, כלפי הקדוש ברוך הוא זירת השם, כלפי התורה היחס שלי זה נלמד בעזרת השם יום חמישי, זה המתיקות, הערבות, השמחת, הגוף והנפש. במפגש עם התורה. זה החלק ההפוך. וכלפי ריבונו של עולם זה אין סוף. כלפי עצמי, וואלה, איזה מתוק זה, מתוקים, מסמכי לב, נכון? מתוקים מזהב, מפז רב, מתוקים מדבש ונופת סופים. בסדר? אז אתם כאלה נופת סופים וכאלה מתוקים, שבעזרת השם ידבר ביום חמישי, אנחנו נלמד את משנתכם, איך אתם כל כך שמחים כל הזמן. בסדר? שריכם. בוקר טוב.